אנחנו ממשיכים, כפי שאני תמיד אומר, בלימוד של הסוגיות שלנו, משתדלים בעיון בסוגיות שנלמדות בדף היומי, והיום אנחנו כבר נמצאים, כפי שלומדי הדף היומי בוודאי יודעים, אנחנו נמצאים כבר בפרק רביעי, בפרק החולץ, ובחרתי פה ללמוד היום את הסוגיה בדף למתת עמוד ב', זה סוגיה שהיא אולי לא קשה כל כך מבחינת הפשט של הגמרא, שלא כמו אולי סוגיות קודמות שהיו באמת קשות מאוד מצד עצם הפשט והבנת הנקרא כמעט. הסוגיה הזו שלנו היום היא סוגיה יותר קלה, אבל היא סוגיה מאוד יסודית ומאוד חשובה, וממילא גם בהלכה היא בסופו של דבר קצת מורכבת. כמה שזה נראים דברים פשוטים, בכל אופן הם לא כל כך פשוטים. כוונתי לסוגיה כפי שהיא מתחילה פה בגמרא, בדף למתת, כפי שאמרנו, הגמרא מביאה דווקא משנה במסכת בחורות, זה דווקא דרכו של תלמוד, שהדברים היסודיים ביותר שקשורים ליבמות הם מובאים פה דווקא ממסכת בחורות, גם דבר מעניין כשלעצמו. ובמשנה נאמר שם, מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. יש כאן שאלה, שאלה שעומדת כאן על סדר היום, היא מה קודם למה. ואנחנו יודעים שביבום, אז קודם יש ייבום ויש חליצה. באופן פשוט הסברה אומרת שהמטרה היא להגיע ליבום, המטרה היא להגיע ליבום שהיבם ייבם באמת את היבמה הזו שבעלה מת בלי בנים, דהיינו האח שיקים שם לאחיו. זו לכאורה המגמה הפשוטה. לכן גם לשון המשנה מסביר את זה, שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. אבל המשנה כבר אומרת שם, בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצווה, ככה זה באמת ראוי היה. עכשיו שאין מתכוונים לשם מצווה, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. זאת אומרת, יש כאן איזה במשנה איזשהו מהלך מסוים שמסביר לנו שבתחילה היה ייבום, אבל בשלב מסוים אמרו שעדיף שיהיה חליצה. ובהמשך לזה הדברים מובאים שוב בהמשך. הגמרא בהמשך מסבירה, הגמרא מביאה את הלשון הזו, שאמרו שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, ואז מובא שם בגמרא בהמשך, קצת כמה שורות הלאה, כתוב אומר רמי בר חמא אומר רבי יצחק, חזרו לומר מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. שוב חזרו ואמרו. ואז שואלת הגמרא, מה קרה ששוב שינו את המהלך? איך שורדרי, זאת אומרת, האם זה כאילו קרה משהו שיודעים שכולם מכוונים לשם מצווה? איך שורדרי? אז הגמרא אומרת, לא, זה לא בדיוק כך, אלא זה שינוי במגמה ההלכתית. מפני שמעיקר סבור לה כאבא שאול, ולבסוף סברי לקרבונו. זאת אומרת, הגמרא מעמידה פה את הדברים כתלויים במחלוקת בין אבא שאול ורבנן. ואז אנחנו מוצאים פה מחלוקת, שאבא שאול אומר שכל הכונסת יבימתו לשם נוי, לשם אישות, ולשום דבר אחר, כאילו פוגע בערווה. וקרוב אני בעיניי להיות הולד אפילו ממזר. חכמים אומרים, יבמה יבוא עליה מכל מקום. זאת אומרת, הגמרא אומרת שזה בעצם מחלוקת תנאים. זאת אומרת, המשנה הזו שבבחורות שסיכמה, שאמרו שמצוות חליצה קודמת, היא דעתו של אבא שאול. ואילו אחר כך, מה שנאמר בהמשך בגמרא, שחזרו לומר שמצוות ייבום קודמת, זאת אומרת, חזרו לומר דווקא כדעת חכמים, והפירוש הוא שיש לנו מחלוקת בין חכמים לאבא שאול לגבי מצוות ייבום. האם מצוות ייבום היא נעשית ומתקיימת בכל מצב, דהיינו גם כאשר היבה מתכוון למטרות אחרות ולא לשם המצווה, לשם נוי, לשם עושר, לשם כסף, יכול להיות באמת סיבות כאלה, או ייבום בכל מצב שעושה האדם הוא באמת מקיים את המצווה, כבר שזו מצוות ייבום שתתקיים. הכוונות, מה לנו אולי כל כך להתעסק בכוונות? אז זו דעת חכמים. אז לכאורה מה שיוצא מכאן בגמרא זה כך, שאם הולכים לפי אבא שאול, אז מן הראוי לומר מצוות חליצה קודמת, כי יש חשש תמיד גדול שהאדם לא יתכוון לשם מצווה כראוי, ולכן יהיה עדיף להקדים ולעשות את החליצה, בעוד שלפי חכמים, היות שהמצווה מתקיימת בכל מצב, אז אולי על זה נאמר מצוות ייבום קודמת. זאת אומרת שיש לנו פה מחלוקת של תנאים, ובאמת צריך לומר שמחלוקת התנאים הזו היא מובאת פה בגמרא בצורה כזו של בראשונה ולאחרונה וכן הלאה, שכבר באמת בדברי הגאונים, ובעצם כל הראשונים, אבל בעיקר כבר בדברי הגאונים הקדמונים אפשר לומר, נחלקו בסופו של דבר הלכה למעשה כמי הלכה. האם הלכה כאבא שאול או הלכה כחכמים? כי רואים פה במגמה, בגמרה עצמה, שתי מגמות סותרות. כאילו במשנה בבחורות בעצם מראה לנו שהמגמה היא לפסוק כאבא שאול, ואילו אחר כך בגמרה סוגיה אחרת מראה שהמגמה היא דווקא לפסוק כחכמים. וממילא בהלכה עצמה למעשה אנחנו יודעים שיש בזה מחלוקות בין הגאונים כפי שהזכרתי, ובסופו של דבר גם בין הראשונים, ושוב אפילו בדברי הפוסקים האחרונים, שאם למשל ניקח את הרמב״ם, הרמב״ם כפי שמצוין גם בדף במקורות, אנחנו נמצא שהוא דווקא פוסק כפי על דעת חכמים שמצוות ייבום קודמת. לעומת זאת, בדברי השולחן ערוך במובא גם הדעה שמצוות חליצה קודמת, כאשר הרמ"א במיוחד מאוד מחזק אותה ובסופו של דבר הופך אותה לדעה העיקרית שמצוות חליצה קודמת, דהיינו דווקא כאבא שאול. הדברים האלה עצמם, מעבר לדברים הכלליים האלה, יש לנו כמה דברים שצריכים עיון, נגיד באמת בסופו של דבר. כי ניקח למשל לדוגמה, בגמרה הזו עצמה, שאנחנו כרגע למדנו, או חלק ממנה למדנו, מובא אחרי המשנה בבחורות, כתוב בגמרה, אומר רב, אין קופין. כתוב, אין קופין, כי אתו לקמי דרב, אמר לו, אי בית חלוץ, אי בית יבם, בדידך תלה רחמנה, אם לא יחפוץ האיש, אי אם חפץ בי חליץ, אי בי יבם. יש כאן דבר של רב, רב אומר פה עניין שאומר אין קופין, ודברי רב עצמו שאומר אין קופין, הם לא כל כך ברורים למה הוא מתכוון, רב בעצמו סבר, כמו שאולי משמע מרשי, שמצוות חליצה קודמת, שמצוות חליצה קודמת הוא בכל זאת אין קופין, וזה יהיה אולי כאילו בהמשך למשנה בבחורות, או שהכוונה היא אין קופין, הוא התכוון דווקא לפי הדעה שמצוות ייבום קודמת, ולעומת זאת אם מצוות חליצה קודמת, אז אולי באמת כן קופין, אולי כן קופין, וזו שאלה הלכה למעשה, מפני שאנחנו הרי יודעים שהרבה פעמים במקרה של ייבום, אז אנחנו יודעים שישנה בעיה, לפעמים היבם לא רוצה ומנסה לסחוט בדרך לא ראויה את האישה, ואפילו כדי שתשיג חליצה, השאלה אם יש לנו את הכוח והסמכות לכפות אותו. רב אומר אין קופין, על מה רב התכוון? רב התכוון לפי השיטה של מצוות ייבום קודמת, או רב התכוון לפי השיטה של מצוות חליצה קודמת? כי אם נאמר למשל שמצוות חליצה קודמת, יש דווקא כן סברה להגיד שיש מקום לכפות על החליצה, כי אנחנו הרי יודעים שיש מושגים, יש מצבים של כפייה גם בגיטין למשל, במקביל, יש כפייה. מצד אחד אומרים שגט מעושה, דהיינו גט שקופים, הוא פסול, אבל בכל זאת אנחנו נמצא בהלכה מצבים מסוימים שקופים את האדם לתת גט. מה אנחנו מסבירים? אנחנו מסבירים שקופים את האדם לתת גט כאשר אנחנו קופים את האדם לתת גט כאשר על פי ההלכה הוא צריך לגרש. ואז אנחנו אומרים שהכפייה היא בסופו של דבר מכוונת אל הפנימיות גם של האדם שבעצם בתוך תוכו מכוון לעשות מצווה. יש דבר כזה שקופין אותו עד שיאמר רוצה אני לגבי גיטין. מתי? בזמן שהגט הוא מצד קיום המצווה, ואז יש מקום לכפות על הגט. בדומה לזה יש מקום להגיד אולי גם בחליצה, האם קופים בחליצה או לא. אם מצוות חליצה קודמת, אז יש אולי מקום להגיד שקופים על החליצה, מפני שאז יהיה פחות או יותר מתאים שוב להלכה. ההלכה היא שצריך לחלוץ, המצווה היא לחלוץ אולי אף מצוות חליצה קודמת, ואז יש מקום להגיד שנכפה על החליצה. לעומת זאת, לפי הדעות שאומרים כפי שראינו בפסיקה שקופים על שהמצווה ייבום דווקא קודמת, אז אם אנחנו בסופו של דבר לא רוצים לייבם, אנחנו יודעים שבסופו של דבר לא מעוניינים היום לייבם, אפילו אלה שאמרו מצוות ייבום קודמת, וכל כך למה? יש פה דברים יפים של הרייבד במובא גם כן פה בדף המקורות, שהוא אומר בסופו של דבר מה לנו לכפות או להגיד למישהו לייבם על מי שאיננו רוצה את האישה, וכשהאישה לא רוצה את היבם, הרי זה באמת מין נישואין, אפשר להגיד מאולצים, ולכן אפילו מי שסבר שמצוות ייבום קודמת הוא בסופו של דבר העדיף לעשות את החליצה, אבל כשהוא מעדיף הוא לעשות את החליצה זה כבר לא ברור שאפשר לכפות, ומפני שלכפות על חליצה זה שוב אם זה לא מכוון אל המצווה עצמה, אז הכפייה היא הופכת להיות לדבר שלילי, וממילא החליצה הזו היא חליצה של בכפייה, שכמו גט מעושה, ככה אומרים, שהוא פסול, כך גם חליצה מעושית, מלשון שעשו אותה, כפו אותו, גם כן זו תהיה פסילה. זאת אומרת שהפסיקת ההלכה היא מצוות ייבום קודמת, מצוות חליצה קודמת, יש לה השלכות לגבי שאלות כאלה. ולכן מי שיעיין במקורות, בשולחן ערוך, בדברי הרמ"א, לגבי החליצה, מצד אחד אומר שמצוות חליצה קודמת, ואף על פי כן הוא מאוד מאוד מתלבט איך אפשר ואם אפשר ובאיזה צורה אפשר לכפות, ואם אפשר באמת לכפות. יש לנו כן ניסיונות לומר שזו תהיה כפייה, אבל לא כפייה מלאה באופן מעשי, כמו שקופים בשוטים, כמו שזה נקרא, אלא בדברים, או כפייה על ידי עטייה וכל מיני דברים, ומי שיעיין ברמה ימצא פחות או יותר את הדברים שנמצאים בקשר לכפייה, לדרכי הכפייה על החליצה. מעבר לזה, יש כאן נקודה נוספת שרציתי להראות אותה ולתת עליה את הדעת. היא באמת, כפי שאמרנו, יש שפוסקים גם כאבא שאול. אבא שאול, דבריו ראויים ללימוד מצד עצמם. מה אבא שאול אומר? אבא שאול אומר שמצוות חליצה קודמת. הוא באמת בא לדעה הזו שמצוות חליצה קודמת. כאן, ולמה? בגלל שהוא סובר, כמו שאמרנו, שהוא חושש שמי שיבוא על היבמה, לא לשם מצווה, אלא למטרות אחרות, כפי שאמרנו, אז ממילא זה יהיה אפילו כפוגע בערווה. ואז כיוון שהוא יהיה פוגע בערווה, אז יש אפילו, הוא אומר, הוא חושש אפילו, אם לא יהיה, לא יהיה צורך להגיד על הילדים עד כדי כך שהם ממזרים. הדברים האלה של אבא שאול גם הם טעונים בירור, עד איכן הדברים מגיעים. האם הוא אומר דברים רק כדרך ההרחקה במובן ה... בדרך של הרחקה, דהיינו שכאילו חוששים שיהיו כמו ממזרים, אבל זה באמת לא, כי סוף סוף הם יבם ויבמה. האם הוא מתכוון רק בדרך הזו, או שהוא מתכוון באמת? זאת אומרת שלפי אבא שאול הדברים הם באמת חמורים, שאם הוא לא מתכוון ממש לשם מצווה, אז הוא לא קונה אותה. זה הופך להיות כחוט השערה, כמו שאני אומר על מצוות ייבום. מצוות ייבום זה יהיה אשת אחיו, או שזו מצווה או שזה איסור חמור. ואם זה איסור חמור של אשת אחיו שלא במקום מצווה, אז יכול להיות שהייבום בכלל לא תופס. מכאן זאת אומרת, יש לנו מקום ללמוד ולהבין את אבא שאול, שכפי שאנחנו רואים, יש עליו השלכות הלכתיות. והנושא הזה, זאת אומרת, באופן פשוט, ההבנה באבא שאול, שבאמת הוא התכוון לומר, שאם לא יעשה לשם מצווה, אז הוא לא קונה. אין בכלל לא מתקיים פה דרך של ייבום בכלל, ולא מתקיימת מצוות הייבום, וזה כאילו לא היה כלום, ולהפך יש פה איסור עריות ממש. זו דרך בעצם שיש, שמבינים כך. אבל מה פה הבעיה? איפה פה הבעיה? ולכן דנו בזה גם גדולי ראשונים וגם גדולי פוסקים. הבעיה היא שיש לנו מקורות במשך המסכת, ששם אנחנו רואים כדברים פשוטים שהיבם קונה את היבמה בעל כורחה, שהיבם קונה את היבמה גם כשהוא לא מתכוון לכאורה לשם מצווה. ראש וראשון לעניין הזה, המשנה בתחילת פרק שישי, הבעל יבימתו, יש לנו שם המשנה בדף נון גימל עמוד ב', שם אנחנו רואים במשנה, המשנה אומרת הבעל יבימתו בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, אז אנחנו אומרים שהוא תמיד קונה. זאת אומרת שלכאורה המשנה אומרת בסתמה שכעניין הייבום מועיל בכל עניין. אז כאן כבר התלבטו ראשונים. האם המשנה הזו היא... יכול להיות שהמשנה הזו הולכת רק לפי חכמים, או שהמשנה הזו יכול... כי... יכולה ללכת גם לאבא שאול. זו בעצם השאלה, ויש על זה דיון מכל מיני צורות שאינני יודע אם אני יכול כאן לפרט את הכל. אבל בעיקרון המשנה לכאורה לפי פשוטה היא נראית כחכמים, מבני שרק לפי חכמים אנחנו יכולים להגיד שהייבום מתקיים גם שלא לשם מצווה, ואילו לפי אבא שאול אז לא. אז בעצם מה הקושיה הגדולה? המשנה היא משנה, אולי כדעת חכמים, אבל הראשונים כבר טענו שאם הגמרא לא אמרה על המשנה הזו שהיא לא הולכת לפי אבא שאול, זאת אומרת שהמשנה סברה שהמשנה הזו כן יכולה ללכת לפי אבא שאול. ומתוך כך באמת התלבטו איך לפרש את המשנה שהיא תהיה מתאימה גם לאבא שאול. זאת אומרת, כי פה כתוב בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד. על זה יש כבר ממילא מחלוקת. מה אבא שאול התכוון? אבא שאול התכוון רק כאשר מתכוונים לדברים שליליים, כמו שליליים, כשמתכוונים ליופי, כמו שהוא אומר, או לאושר, אבל אם הוא לא מתכוון סתם בשוגג, לא, אין לו כוונה מיוחדת שלא לשם המצווה. אולי זו הכוונה כאן, יש כאלה שאמרו כך, יש כאלה שאמרו לא, לא מסתבר שזה כך, מסתבר שלפי אבא שאול צריך ממש כוונה לשם מצווה, ואם אין כוונה לשם מצווה ממש, אז זה לא טוב, אז למה המשנה באמת לא אמרה שהמשנה היא לא לפי אבא שאול, למשל? אז על זה יש לנו דברים מאוד מעניינים בפסיקת ההלכה, דווקא של הפוסקים מסביב לשולחן ערוך, כמו הבית שמואל על אבן העזר, הוא מביא בעצם מדברי ראשונים, אבל הדברים מובאים פה גם באמת בדף המקורות שלנו, שהבית שמואל אומר חידוש גדול, מאוד מעניין. הוא אומר חידוש בדברי אבא שאול, שכשאבא שאול אמר שמצוות חליצה קודמת זה נכון, כיוון שכשהוא לא מתכוון לשם מצווה בכל צורה, אז מצוות הייבום לא מתקיימת. זה נכון. וזה באמת דבר שהוא אסור, אבל כמו שאמרתי מקודם, הוא לא התכוון להגיד את הדברים בצורה כל כך קיצונית, שזה לא תופס בכלל, וזה כאילו היה מעשה של ביאה בכלל של איסור. אלא הוא מסכים לזה שזה ביאה של איבום, שהאיבום מתקיים כאילו בין כך ובין כך, והקניין של האיבום תופס, וזה הפירוש של המשנה פה. המשנה פה מדברת על הצד של הקניין, היא לא מדברת מצד האיסור שבדבר, הם עושים כאן איזה מין הפרדה מאוד מעניינת בין השאלה של האיסור לבין השאלה של הקניין. זאת אומרת, הקניין יכול לחול, כי זה קניין איבום, אבל בתור איסור, אם יבוא אדם וישאל את הרב, הוא רוצה לקחת את היבמה הזו לשם נוי, או לשם עושר, או משהו כזה, אז הרב צריך להגיד לו, לפי אבא שאול, אסור, מפני שמצוות חליצה קודמת, וזה דבר אסור על פי הלכה. אבל זה לא אומר לפי זה, לפי הפירוש הזה, שהוא בפירוש די מקובל על הרבה פוסקים, זה לא אומר שאם זה אסור, שהקניין לא חל. זאת אומרת, זו שאלה מעשית, אם קורה שיבם יבוא על יבמה, ואנחנו נגיד הרי זה שלא לשם מצווה, לפי אבא שאול, יכול להיות אפילו לפי אבא שאול, שהקניין מועיל, וזה מה שכתוב במשנה, בפרק הבא לבימתו, או מה שקראנו, כאשר אסור, אסור, אבל האיסור בדברי אבא שאול לא מתכוון להיות אולי כל כך קיצוני עם ההשלכות המעשיות, שכאילו לא היה כלום. זה לא, אלא זה כאילו פוגע בערווה, ולא ממש פוגע בערווה. זו דעתם של כמה פוסקים, כפי שמצוין כאן. אחרים לא סברו כך, אחרים סברו שאין מקום להפריד. אם אסור, אז גם אין קניין. ואז המשנה הזו צריכה להיות שלא כמו דברי אבא שאול, או שהמשנה הזו תתפרש לא בדרך של כוונה שלילית לנוי או לאושר, אלא סתם היעדר כוונה. הדברים ארוכים ועמוקים, ועוד יש מה לפרש בהם, ואנחנו נסתפק בזה, כיוון שדרכנו פה בכל זאת בלימוד בדרך הקיצור, ולא בדרך האריכות, והמעריך יעריך ותבוא עליו ברכה. נשאר בזה. אז שלום.